מיכל זמיר ליוותה את אמא שהייתה חולת אלצהיימר במשך יותר מ-20 שנה. בספרה החמישי, חמש ארוחות ביום, היא מתארת את הביקורים ואת החיים באינסטיטוט, המוסד שבו אמא הלכה והתפוגגה ונמחקה במהלך השנים הללו. הממואר הקטן הזה כתוב באיזו לשון מפוקחת ומרתקת, שגם מצליחה ללכוד את כל מה שטרגי ולפעמים גם מצחיק מאוד בחיים האלה. לפני שיחתנו תוכלו לשמוע את מיכל זמיר קוראת קטע קצר מספרה. כדי להבין דברים שהזכרנו אחר כך בהמשך השיחה, קודם כל מומלץ לקרוא את חמש ארוחות ביום. אבל עד אז שתי הערות. אחת, הנובלה האירוטית פרייתה שמיכל מזכירה מדי פעם, נקראת 12 פגישות. והסיבה לכך שבשלב מסוים מוזכר איזה רצף של אלופי צהל, היא שאביה של מיכל היה בעבר ראש המוסד. כל השאר מיד.
די מהר נרקמו קשרים בין בני המשפחות. אנשים התחברו לדומיהם. במובן מסוים היינו כולנו דומים, נושאים בליבנו תהומות של עצב, עומדים מול התהליך הזדוני, המלוכלך, המקרקס של המוות. ולא היה בנו אחד שישן כמו שצריך בלילה. ולא היה בנו אחד שלא נשבר ליבו מרחמים ומפחד. ולא היה בנו אחד שלא נדנד לחבריו ולקרוביו שאם זה יקרה לו. ולא היה בנו אחד שידע מה לבקש. נתקענו כך, מול עסקים החבוטים האלה, חבורת פרצופים מעוותים, מיוסרים, בוהים, קפוצים, זורחים, מוטרדים, לכודים בתוך עצמם. אין לדעת מה הם מרגישים, אם טוב להם או רע להם או סתם, ואין לדעת אם הם יודעים מי אנחנו, יודעים שבאנו, לפחות בנו, השתדלנו, משתדלים, עושים הכי הרבה שאפשר, בכל זאת. יש חיים, והחיים טובים את שלהם, ילדים, עבודה, בית. יושבים ובוהים בקליפות ריקות של אבא אמא, משתדלים לרחם, לא תמיד מצליחים. משתדלים להתרגל, לא לתת לזה לשגע אותנו, להשלים, או כמו שקוראים לזה כאן באינסטיטוט, להתפייס. קשה להתפייס. במובן מסוים הקליפות הללו הן הורנו, הקצנה של הורנו, הנטו, היסוד. איבדתי באמא שלי נטו, עדיין אוכלת בפה סגור. לא מניחה את המרפקים על השולחן. מבטה מסויג, זעוף. מתאפקת, כפי שכל החיים התאפקה. התגברה על יצרה. מבחינה מסוימת המחלה שחררה אותה. היא אוכלת וישנה ובוהה כל הזמן. מבחינה מסוימת, אפשר לראות בזה ימים של פיצוי על חיים של חומרה וחשבון.
אמא שלי הייתה באינסטיטוט משהו כמו All Together 11 שנה, אבל איפשהו באמצע אני הלכתי ללמוד ביבליותרפיה, וכל הזמן היינו צריכים לעשות תרגילים. קרה לי הסיפור הזה עם המעיל, הסיפור הפותח בסיפור מעילי, שבאתי והיא לא זיהתה אותי. אבל היא זיהתה את המייל שלה. אפילו לא נעלבתי, לא הבנתי איך זה יכול להיות שבאמת המייל צעיר ממני ב-20 שנה, ואותי היא לא זוכרת, ואת המייל כן. ואז התחלתי לקלוט שכבר כמה שנים אני נמצאת תחת הריצותו של איזה היגיון של האינסטיטוט, שהרי הייתי אמורה הרבה יותר להיעלב, או לקחת את זה לכיוון הרבה יותר רגשי, שאני כבר, אני לא, שמשהו קהה אצלי כשאני מגיעה לשם. שאני מסתכלת על החיים אחרת שהשתניתי. ואז היה לי דחף מאוד מאוד חזק להעלות את כמה סיפורים הקצרים האלה, זה היה בעקבות מעילי. ובעקבות איזו תחושה, שמבלי משים מתחולל בשינוי.
כי את מדברת על זה בספר, למשל כשאת מזכירה את הפיזיותרפיסטית, שאומרת צריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה, ואם הגוף ילמד משהו אז המוח אולי קנה ויחזור לזכור כל מיני תפקודים. מאיפה בכלל היה לך את היכולת לעמוד רגע מהצד ולראות את זה מהצד?
זה היה המון, זה נמשך המון זמן. אתה עובר כבר מטמורפוזות בתוך התהליך הזה. כל תחנה שאת נעצרת ואת מסתכלת על עצמך, כל תחנה צערה אותך בצורה אחרת לגמרי. ואת אוספת לך כל מיני דימויים מהדרך. למשל, בהתחלה, כשהשארנו את אמא שלי שם, לא יכולתי לשאת את עצמי, כן?
מה, כי זה היה כמו לנטוש את האסקימוסים
מהבוקר? כי זה היה כמו לנטוש, כן, כי זה היה כמו לנטוש, והרגשתי איומה, ואז מתוך רגשות השם, אני זוכרת, המון דברים מניעים אותך בתוך הדבר הזה, התחלתי לבוא כזה יותר מדי, ממש איזה 3-4 פעמים בשבוע בהתחלה, ואז קלטתי שאני מתחילה איזה תהליך של הוספיטליזציה, אני באה, אני מרגישה בבית, אני... כל מיני הייתי מסתכלת, היו לי תגובות שלא שארתי אותן, כאילו גם אני במידה מסוימת הושפזתי יחד איתה, וקח לי המון זמן לייצר את הבאלנס. אחר כך פתאום הרגשתי, היא לא זייתה אותי יותר, וזה היה צורה קיצונית, פשוט לא הנידה אף לקראתי. וזה היה לי מאוד מאוד קשה, אז התחילה לי תקופה של השלכות, שהיא אף פעם לא זייתה אותי, והיא אף פעם לא ראתה אותי ממטר, ואף פעם לא... זה כאילו איזה מין קטליזטור לכל מיני תהליכים שאולי, א', אולי לא הייתי עוברת אותם, ובטח לא באינטנסיביות כזאת. זאת הייתה תקופה נורא נורא משוגעת, שהתחילה עם אימא שלי. וכל הזמן, אפרופו הנושא שלנו של מוות, כל הזמן שאלתי את עצמי, כי זה מאוד מאוד מעסיק, האם ככה אתה רוצה למות? האם ככה אני רוצה למות? האם אני רוצה למות בלי מוח, תכלס?
ואצלך עוד יש איזה מין, כמו איזה מרחפת עננה כזאת שזה תורשתי, זאת אומרת, אבא שלה היה אותו דבר, ואת מציינת עוד קרובי משפחה, גם דור קודם או משהו?
הייתה, האימא של אבא שלה, אישה מאוד מאוד דומיננטית, מספרים שלקראת זקנתה התחילה אלצהיימר, שאת מזהה את זה גם שהיא לא זוכרת כלום, וגם פרנואידית. והיו לה כל מיני דברים שגם היו אצל סבא שלי וגם אצל אמא שלי, כמו למשל שגעת למפתחות. עכשיו כל הבית שם, היה להם משק בית, גרו בברנוביץ', אבל הם היו משפחה מאוד עמידה, סבא שלי היה סוחר עצים, רכבת עצרה שם. בקיצור, היה להם, את יודעת, בכל השידות של המגירות, היה להם דברים שהם החזיקו. בקיצור, הייתה נועלת את הכל, ומספרים שבאמת, להוציא תחתונים משידה, זה היה סיפור של תחינה של יומיים, פשוט לא שחררה. שזה ברור שזה זה, אני לא מדברת איתך על דברים אחרים במזווה, כן?
אז באמת קשה לא למדוד את זה על עצמך ולחשוב, ככה זה יהיה גם אצלי, כי הרי אנחנו דומים להם בכל כך הרבה דברים, ואנחנו... סבתא שלי מתה משטף דם במוח, ואימא שלי כל השנים דיברה על זה שזה בטח מה שיקרה לה, זה בטח מה שיקרה לה. כן, יש כל הזמן את ה...
ואת חושבת על זה גם?
כן, לא. מאחר שאימא שלי סדרה לעצמה עכשיו שבץ מוחי, אז בטח שאני חושבת על זה גם, כן.
אז גם אני חושבת.
אבל את בכל הרעיונות שהיו אחרי יצאת הספר הזה, אמרת שאת מסדרת לעצמך לא להגיע לגיל הזה בכלל.
אני אגיד לך מה, זה מצחיק. כל כך הרבה דברים קרו מאז שיצא הספר. אני לא יכולתי לסד, לא יכולתי להסתכל על מה שקרה לאמא שלי. בעיקר החורבן של האלגנטיות הזאת, זה היה נראה לי בגידה בלוז של העצמיות שלה. היא לא הייתה אישה חמה במיוחד. היא, אם את שואלת אותי אפילו, היא, לא, היא הייתה אישה מאוד מסורה, מאוד יסודית, אבל לא נורא מבריקה או מקורית או זה, ואולי אפילו לא נחמדה במיוחד, יש שיגידו. אבל האלגנטיות שלה, הנימוסים שלה, היו לוז אישיותה. וכשזה נעלם, זה היה לי מאוד 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 קשה. היה לי קשה להתייחס אליה כאילו היא. זה היה אפילו יותר קשה לי מאשר כשהיא לא זיהתה אותי, כשהיא הפסיקה להיות אימא. ובאותו זמן גיסי, הבעל של אחותי, שהייתי מאוד מאוד קרובה אליו, ינקה לגם היה מאוד מאוד חולה, היה לו כבר שטף דם במוח, והסתבר שיש לו סרטן. קצור, זאת הייתה גסיסה של איזה 8 שנים, פחות או יותר, איטית ומיוסרת גם היא, שבה הוא כל הזמן שמר על הראש שלו, הוא תמיד היה הוא. וזה היו איזה 2 מקרים שכל הזמן התלטלתי ביניהם. אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה.
זה לא לגמרי נתון לשליטתנו.
לא, אבל אני... תראי, הסיפור היה שאחרי שהגיס שלי נפטר, ואז אימא שלי מתה, פתאום, ורק אחרי שהגיס שלי נפטר, הסתבר שלאחותי סרטן, והיא בסטייג' 4, וזה לקח לה 1.5 שנים, והיא מתה גם. עכשיו, אחותי זה היה לי קשה מנסו.
אני לא ידעתי שאת איבדת גם את אחותי.
גם אחותי מתה. זה פשוט, שוב, תקופה שלא התעסקתי בה, חוץ ממוות בשום דבר. אבל כשזה אחותי, לא יכולתי לשאת את זה, ואז התחילה לי... איזה מחלה, שכמה זמן הרגשתי שהיא מסתובבת ולא זיהו אותה, ולא זיהו אותה, וזה התחיל להיות כאבים איומים, אמרו לי, אני פחונדרית וזה. בסוף הסתבר שזו מחלה אוטואימונית נדירה, ואיומה, ונכנסתי לחודש לאיכילוב, למחלקת אור, פשוט כאילו זה כאבי תופת, ואתה מאבד גם צלם אנוש. מצוידת בכל המידע הזה, אני רוצה להגיד לך שכשעברתי מהמחלה הזאת, שנקראת פמפיגוס וולגריס ומאוד נדירה, היא מאוד נדירה בעולם, אחד בחצי מיליון, כמובן שאצל יהודים אשכנזים היא הרבה פחות נדירה.
זה בזכות זה שהקפדנו כל כך הרבה להתחתן בתוך עצמנו, כן.
בדיוק, בדיוק. העיקר שלא הכנסנו גויים למשפחה. קיבלתי פרספקטיבה, זאת אומרת, הפסקתי לחשוב על המוות. כל יום נראה לי נהדר, נעשיתי בן אדם אופטימי, אני אסירת תודה על כל מה שיש. המוות נראה לי משהו כזה שצריך לבוא ברגע הנכון, הוא לא מפחיד אותי. שהייתי חולה, היה רגע שלא היה מה לעשות איתי, וזה הדלקת שהייתה חיצונית, היא מה לפלוש פנימה, ואז הייתי מתה. והעלו אותי על 90 מיליגרם סטרואידים, שזה נורא נורא גבוה, ואז אתה נהיה קצת קוקו וזה. הייתי הכי מסודרת, ראיתי, פשוט נראיתי והרגשתי היום ונורא. קשרתי למשרד הפנים, ביקשתי להוציא רישיון על אקדח, רציתי אקדח. נתתי את הכתובת של ירון באבירים, ולא אישרו לי. לא אישרו לי, פניתי למשרד של עורכי דין, פתאום מגיע עניין של אלבון, עזבו האקדח, אבל אתם לא נותנים לי אקדח שאני מבקש, למה מי אתם?
רגע, זה היה אקדח בתור תוכנית ביטוח לעתיד?
לא, בתור לסגור עניין. זה הרגשתי זוועה, הרגשתי זוועה, לא יכולתי לעשות את הכאבים, לא יכולתי להסתכל על עצמי בראי, הייתי קולין. זו מחלה שאת נראית בנורא, באמת לא יכולה לדמיין, אני לא רוצה. ולא האמנתי שאני אצא מזה, ואז הסתבר שזה לא משהו אישי נגדי, אלא שהיישוב הזה, אבירים בצפון, הוא לא מרחק מספיק מהגבול, כדי שהם ייתנו לך נשק להגנה עצמית, כי אמרתי שאני עוברת לגור שם לבד. אבל ממש באותו שהתברר העניין הזה, התחלתי להרגיש טיפה להקלה של הסטרואידים. את לא יודעת באיזה נחישות התנפלתי על החיים. הרבה לפני שכולם צפו בכלל, שיהיה איזשהו שיפור. התחלתי מללכת 5 דקות, לא יכולתי ללכת יותר מ5 דקות, הייתי מתנשפת בגלל הסטרואידים. כל יום הלכתי וכל יום עשיתי תרגילים, והסתכלתי על העולם בעיניים של כמה יפה הכל. את לא יודעת כמה שאני אסירת תודה על החיים, זה פשוט משהו נפלא, באמת. וגם הסבל שלהם, אם אתה מרגיש שאין לזה כיוון, זאת אומרת, אם הייתי אימא שלי, אם הייתי יודעת שמתחיל לי אלצהיימר, שרק ילך ויהיה יותר גרוע וזה, אני לא הייתי רוצה למשוך, ממש לא. כמו שאז ביקשתי אקדח, אני מאמינה שאני יכולה לסגור את זה.
כי את, יודעת, בראיונות האלה, את אמרת שאת מאשנת כדי להבטיח שהסרטן יגיע לפני האלצהיימר.
נכון. אז תשמעי, הפסקתי לעשן.
וואו.
שזה, כן, הפסקתי לעשן. כלומר, אני מאשנת ג'וינטים לפעמים. אבל הפסקתי לעשן סיגריות. רצתי לפני זה, הייתי ספורטיבית גם לפני זה. אבל אני רצה וזה.
אני רוצה ללמוד איך לעשות את השינוי הזה, ואיך להסתכל כמוך. או, אי אפשר לעשות את זה בלדלג על מחלה איזושהי?
לא.
חייבים להגיע קודם לאיזשהו מקום.
היו לי כאבים שהייתי בוכה בלילה, ואומרת לי, ירון, תראה בי, והוא היה אומר, לא, הייתי אומרת לו, תראה בי, תראה בי. והוא היה אומר, תראה בי, בסגול. לפחות עברית תקנית, תשמרי. הוא הצחיק אותי קודם כל, שזה הציל אותי. ואחר כך קרה לי משהו, כאילו בקעתי מאיזה קליפה בבית חולים, להיות מאושפז בבית חולים, זה נותן לך כל כך פרופורציות אחרות. וכשאתה בר מזל, אתה מרגיש כמה אתה בר מזל, וכשאתה לא בר מזל, אתה מרגיש שאתה לא בר מזל. והיה לי את הבית חולים בהכל, היה לי את תדע, את הרגע שאחותי רצתה לסגור, את הרגע שהגיס שלי סגר עם חיוך אפילו, עד ההוספיס. את הכל היה לי, את כל הדוגמאות האלה, את כל הדברים, ובתוך המרק הזה, משהו בתהליך של ההחלמה, השיב אותי לאיזה פרופורציות של, א', זה לא תלוי בי. אני, באמת זה לא היה תלוי בי שהחלמתי, זה במקרה, זיהו את זה, רגע לפני שהיה מאוחר. וזהו, וגם הבריאה הזאת, אתה נברא מחדש עם ההחלמה, עם עיניים חדשות, עם מבט חדש, עם, באמת, עם איזה סוג של אדישות שהרבה דברים לא כל כך אכפת לי, שאת יכולה להתייחס אליהם בהומור. תראי, דברים שהיו נורא מייסרים אותי שאני עושה, וזה קצת בעיה למשל, שחררתי רסן, אז לפעמים אני מתנהגת לא יפה, אני אומרת דברים חום, לא אכפת לי.
את כותבת בספר על אמא שלך, למשל, שבאיזשהו שלב, כשמתקלפות הקליפות קצת, אז כי אני שמעתי על המון אנשים שאומרים, לא, פתאום עם אלצהיימר כולם נהיים נחמדים ורקים, אבל לא, הנה אמא שלך פתאום מאוד אהבה לספר את כל מה שאף פעם אסור היה לספר, כל הרכילויות, כל הבגידות, כל הדברים הלא ראויים.
כן.
יש משהו מאוד משחרר לעשות את זה במודע, לא?
קודם כל התחבר לי שהיא פחות מטומטמת, כי כל החיים הרי אני ידעתי, אני הבנתי, את יודעת, נגיד, הייתי בת 18, או משהו כזה, סבתא שלי נפטרה, אני שואלת אותה אחרי זה, אני פחות שעה בת 18, אני אומרת לה, למה סבא וסבתא ישנו תמיד בחדרים נפרדים? היא עונה לי ואני בת 18, כי סבא היה גניקולוג והיה צריך לקום בלילה לבית חולים, והוא לא רצה להעיר את סבתא. פתאום שהיה לה... את יודעת, שהייתה חולה, היא פתאום סיפרה לי את כל הסיפור. סתפר שהיה שם סיפור של איזה... את יודעת, תאוב הדדי שנמשך במשך שנים, שאני הרגשתי אותו, ו... אז היה משהו בפתיחות שלה ובגילוי לב, שפתאום אושש כל מיני תמונות שהיו לי על החיים. פתאום הרגשתי שאנחנו רואות הרבה דברים עין בעין. היא לא זכרה דברים פרקטיים, הרמה התפקודית שלה הייתה... אבל הייתה לה תקופה שהיה לה שעה רוח. כי משהו השתחרר. תמיד הייתי אומרת כאילו, את יודעת, מקסימום נמות. ותמיד לא אמרתי את זה בהתכוונות כזה. אבל אני חושבת שאתה צריך לחיות עם משמעות, כי מקסימום אפילו לחיות מסוכן, לעשות מה שאתה רוצה, להרגיש שאתה ממלא את האור שלך. כי מקסימום נמות ומקסימום נמות, בכל המשמעויות האפשריות שלה, של הנמות, הנקודה הזאת של הסופיות, גם היא מפחידה, גם היא נותנת משמעות, גם היא קוטעת איזה משהו שיכול להיות, גם זה בכל זאת איזה נקודת התייחסות. וגם זה לא אכזרי, יש דברים שהם גרועים מן המוות.
ברור. אותי מפחיד פחות המוות שלי עצמי, והרבה יותר המוות של היקרים לי סביבי.
כן.
או תיאור כמו שאת תיארת באמת של דעיכה מאוד איטית.
זה היה לי קשה. זה באמת היה לי קשה. אבל אני מאוד מאוד אהבתי את אמא שלי. וגם זה התחבר לי במחלה. המסירות שלי אליה, התחושה שמתחת לכל המילים היא טפטפה את הרעל שלה וזה עובד. שתינו שונות גברים, אתה יודע. תבונה המרה, תבונת הנשים המרה. היו דברים גם שאמרה לי בזמן המחלה. למשל היא אמרה לי, את תעזבי את הבית. זה לא חשוב. אל תבזבזי על זה את החיים שלך. זה לא חשוב, אף אחד לא יעריך את זה. שזה מדהים, כי הייתה אישה שהייתה הבית אצלה, היה מקופד בצורה שקשה לה אותה לדעת. היה לי חשוב גם שהיא נתנה לי את השחרור הזה. תראי, כל פעם שהייתי מתגרשת או נפרדת מאיזה בחור שחייתי איתו כמה שנים, היא הייתה באה הביתה והייתה אומרת לי, טוב עשית. קודם כל. ציטה, את הדבר הזה שאתה...
הפרגון הזה שמישהו...
אז נגיד בתקופה הזאת, היא דיברה על זה הרבה, שטוב עשיתי. ויכולתי להבין מזה כל מיני דברים על החיים שלה. פחות על החיים שלי, יותר על החיים שלה. היא סיפרה לי בגילוי לב, באמת, כיוון שהיא לא זכרה, לא על הזיכרון לטווח קצר, אבל על הזיכרון לטווח ארוך. אז היא סיפרה לי כל מיני דברים מהילדות שלה, שלא ידעתי. היא סיפרה לי למשל שאבא שלה, אבא שלה היה רופא גניקולוג, והיא גם רצתה להיות תרופה. והיא באמת התחילה במדעי הטבע, אבל היא לא התחילה ולא ברפואה, כי הוא אמר לה, אחי הלך להיות גניקולוג, ולה אמרו, אישה לא לומדת רפואה. אף פעם לא ידעתי כמה שזה פצע אותה.
במי היא עסקה?
היא הייתה מיקרוביולוגית, והיא ניהלה את המעבדה לסיווג רקמות בבית חולים בלינסון, שהייתה בצוות הראשון של משתילי איברים. היא הצליחה בעבודה שלה, אבל היא לא סיימה את הדוקטורט שלה שהתחילה במכון ויצמן, והיא מאוד מאוד, היה לה מאוד קשה עם זה. העול הזה של הנשיות, היא דיברה על זה, שכאילו היא לא יכלה לפרוס כנפה. מישהו היה צריך לוותר והיא ויתרה.
אז אתכן הבנות היא כבר גידלה אחרת?
לא.
היא הייתה שבויה בתוך אותו, בתוך אותה תבנית?
אני למדתי, כשהייתי בת 12, למדתי להמלין צווארונים של חולצות. אני יודעת, אני עקרת בית פנטסטי, תשאלי את כולם. את באה פה, יש כלב חדש, יש פה נכדות וזה.
אין חצי שערה בשום מקום, אין טיפת מים על שום מקום מסודר פיקס. אבל... אני מוכנה לחתום על טופס שמעיד על זה.
תדעי לך שזה הרבה יותר... אני משחררת, באמת. אפרופו העניין של לשחרר.
מי עדיין עם לן חולצות כשאתה היית בת 12? אנחנו בנות אותו גיל.
אצלנו היו מגייצים, הייתה מגייצת תחתונים.
אוקיי.
פיג'אמות.
כן, ברור, גם סדינים וכאלה, ברור.
והיא לא הסכימה שיהיו לנו סדינים שנתפסים במזרון עם הגומי הזה, כי את לא יכולה לקפל אותם ישר, זה לא נראה יפה בארון.
במקרה שמלכת אנגליה תגיע בבוקר לעשות מסדר לארון.
אני מראה לך את הסרוויס שיש לי בשל של המקרה שתגיע מלכת אנגליה.
רגע, אתן הייתם רק שתי בנות?
לא. יש לי אח בחור, דני, והיינו, והוא מבוגר ממני ב-15 שנים, ואחותי... רותי, שהייתה מבוגרת ממני בעשר שנים, הייתה בפועל כמעט אימא שלי. והיה לנו קשר ללא ספק סימביוטי. היינו מדברות פעם ביום בטלפון, בבריאות ובחולי ובזה. תשמעי, ובדיוק זה יצא שבשנה הראשונה הייתה קורונה, אי אפשר היה לאבד את האבל. זה משהו ש... זה הדבר המשונה לי. מכל הסיפור זה באמת הדבר המשונה לי, שהיא איננה. העולם בלעדיה נראה לי עולם ללא השגחה.
היא הייתה שותפה שלך גם לביקורים האלה באינסטיטוט ולכל
בהתחלה, התהליך הזה? בהתחלה, אחר כך. הזה? היא הייתה הרבה פחות, את יודעת, סקרית ממני. באינסטיטוט יש את זאת שכל הזמן מקווה שאמא שלה תגיד לה תודה. שסוף סוף הייתה סופר זה. אז אני, את יודעת, אי אפשר להגיד שהבאתי נחת להורים שלי בשנות הבריאות שלהם. אבל בשנות החולי טיפלתי בהם למופת. אחי ואחותי פחות התרגשו. אני גם הייתי יותר קרובה לאמא שלי, אני חושבת, מכולם.
בגלל שהיית בת הזקונים?
כן. ובגלל שהיא באיזשהו מובן, ואני עכשיו כותבת ספר חדש, בגלל שהיא באיזשהו מובן, כמין פרויקט מזגה לתוכי, כל מיני מיצי קיבה שלה. לא, היא פשוט יצקה לתוכי את עצמה באיזשהו אופן. סיפרה לי המון על הילדות שלה, על החברות שלה, על הגימנסיה, על מלחמת השחרור, על גברים, על איך העולם מתנהל. היה לה חשוב שתהיה לי הפרספקטיבה שלה.
יכולת לבוא באותה מידה ולהתייעץ עם כל הפרטי פרטים של מערכות זוגיות למשל?
לא. שני ההורים שלי היו מאוד מאוד צדקנים. לא, אם אתה צודק, אז מה שלא קורה לך, הם תומכים בך. אבל אני גם שהייתי צודקת, אף פעם לא הייתי צודקת. לא היה לי את הכישרון הזה למרטיריות שהיה להם. ותמיד שהייתי עושה מעשים של אומץ, גם שהם היו מטופשים, זה היה מלא אותי איזה זוז שאני יכולה. לא משנה ש...
מה למשל, למה את קוראת מעשה של אומץ שהוא מטופש?
גם, לפעמים גם נישואי וגם גירושי וגם כל מיני... שאתה... לא אבא של הבת שלי, זה היה באמת 10 שנים, אבל לפני זה היה לי משהו קצר, אחרי זה היו לי כל מיני גברים שלא התאימו, אבל זה שהצלחתי להוציא את עצמי ממצבים איומים, זה נראה לי, אם זה אז אני יכולה הכל. ובאמת את יודעת, אף פעם לא נקלעתי, לא הייתי מסוממת יתר על המידה. הגעתי למצבים של התבזות, אבל לא של חוסר שליטה עקבי מתמשך. קצת נגעתי בדפנות כדי לראות שזה שם ו... אז תמיד נורא נורא שמחתי על עצמי, את מבינה? אמא שלי היה נורא חשוב לה להיות צודקת, להיות קורבן, ואני לא... אז לא יכולתי באמת לגלות לה. אבל כיוון שהייתי מאוד מאוד זקוקה לתמיכה שלה, וזה כן היה חשוב לי, אז הייתי מספרת לה את הפרקים הרלוונטיים.
יכולת לדבר איתם על סקס?
לא, לא. בדיוק אני נזכרת בזה עכשיו, שאמא שלי אמרה לי שסקס זה לא משהו להשתגע בשבילו. אפס, ניסיתי שם איזה צל של ויכוח, ולא ויכוח, אלא אמרתי לה, את בטוחה, את... עכשיו, אני כבר, כשהיא אמרה לי את זה, כבר ידעתי מהחיים שלי, כי התחלתי בגיל די צעיר. אז הייתה לי הרגשה שנגיד, לזה היא לא כתובת, אבל למחלות מין, הריון, כל הדברים האלה הייתה כתובת פרפקט. שזה מה שחשוב.
אז אחותך הייתה כתובת בשביל זה?
כן. אחותי להכל גם, לגרידות, להכל. לא, אחות זה משהו שאי אפשר להסביר. זה יותר מאימא. זה ברית, אם זה מצליח, לא תמיד זה מצליח.
כן, ברור.
אבל אם זה מצליח, זה אותה עין מסתכלת על העולם. זה מישהו שאת לא צריכה להסביר לו. בשעה שהכי, הכי נהדר, נהדר, נהדר. אבל זה לא...
לא, זה ברור שהם חיים בעולם אחר לגמרי.
נגיד אצלנו בבית, היה ברור שגבר צריך לפרנס, ולכן צריך להשקיע הרבה יותר בהכשרתו המקצועית. לי נגיד, הרשו ללמוד, ללכת ללמוד ספרות. אני לא יכולה להתפרנס משום דבר אחר. אני הלכתי ללמוד ביבליותרפיה אפילו, שזה ליד. אני לא באמת יכולה לטפל במישהו, אני לא באמת יכולה לקחת את זה ברצינות כל כך ספרותית.
כן.
את מבינה, אם מישהו נראה לי דמות טובה, אז אני לא מבינה למה לא להבריא.
או, תחזרת אותי יפה לשאלה הראשונה, של למה בחרת לכתוב את זה כממואר ולא כפיקשן.
אני באופן עקרוני, למרות שהספר הראשון שלי הוא ספר פורנו, לא באמת באמת מתייחסת ברצינות לגוף, אני אדם די רוחני. וגם כשכתבתי פורנו, זה היה משהו מאוד מאוד רגשי. וגם הקושי בעיניי זה לא שאתה מפסיק לשלוט ב... את יודעת, בין קוויך. זה לא נעים שמחליפים טיטולים, ואני לא יורדת לרמות האלה. זה לא הרמה של המחלה. העניין הוא הוויכוח העקרוני בין ההיגיון האלצהיימרי הזה, או התהליך הזה שהולך ומתגבש הזה, היגיון נוקשה בסוף, ש... ולא גמיש של האלצהיימר, אבל בדרך יש לו כל מיני חיווי מסוג אחר. לעומת כאילו ההיגיון הבריא, זה אין פה שום דבר שהוא משפיל ברמות האלה שאדם לא יכול לשלוט בו. זה ספר מאוד מאוד תיאורטי. גם הספר פורנו שלי הוא מאוד מאוד תיאורטי, אני מאוד מאוד תיאורטית בעצם.
איך ספר פורנו יכול להיות תיאורטי?
זה מצחיק, אבל את רואה שאת יכולה להתמיר בצורה מאוד מאוד ברורה את התנועות, את הדיבורים לניואנסים רגשיים של מערכת יחסים.
כן.
וגם ההתרגשויות שלי, הם תמיד היו, זאת אומרת, אני מתאהבת באנשים שנראים לי חכמים או זה, וזקנים, כל מיני יש לי. טעם שלי זה לא איזה משהו להתגדר בו.
כולנו שנמשכות לגברים, הטעם שלנו לא משהו.
נכון. נכון. אז גם הספר הזה, אני לא מתקטננת על השאלה של, של באמת האי-שליטה, או את יודעת איך אתה נראה, וזה, אני לא נכנסת לדברים האלה. זה לא חשוב. זה, המחלה הזאת מעניינת, א', כמשהו תיאורטי, כלומר, כמו התהליך של ההתהוות, והפיכה ליש, יש משהו שהולך ונהיה עין. אבל באיזה ישות כזה, זה משהו מוגזר. יש לי ספר שנקרא ספינת הבנות, שכתבתי מזמן מזמן, והוא על בסיס צבאי. פחות או יותר בסיס דמוי, הבסיס ששירתי בו בצבא, שזה מכללה בין זרועית לפיקוד ומטה. כמובן שזה בית זונות. כאילו, במקום להגיד שהשפה הזה בית זונות, אז אני מתארת בסיס צבאי שמתנהל ככה. אבל המקומות הסגורים האלה מייצרים איזו לוגיקה שבה אנשים פתאום הם מתחככים על פאות אחרות של עצמם, שלא התחככו קודם, ופתאום יש דברים אחרים שהופכים להיות לא רלוונטיים. אני, באמת, המקום הזה היה נורא נורא מעניין. אני אהבתי לבוא לשם, כתבתי את זה כממואר במובן האישי, אבל זה ממואר שהוא לא מביש כי לא התעסקתי בו בהידלדלות של הגוף, שזה לכולם וזה לא העניין.
לא,
זה עניין
של אדם בעצמו. הרבה הרבה יותר מפחיד.
ההידלדלות של הרוח,
כן.
כאילו, של הנפש. בסדר, אבל זה כבר משהו שאפשר, שמותר לדבר עליו. תראי, להסתכל בעיניים שלה ולראות שהם מתות, להסתכל בעיניים שלי, אמא שלך ולדעת שהיא לא מזהה אותך, אז ואיך שמה אם זה היה קודם, לא מזהה אותך. זה מאוד מאוד קשה. אבל אתה... זה הכל חוויות, זה הכל רגעים, זה הכל שברים, זה מין קליידוסקופ כזה, אתה כל הזמן משחק, זה כל הזמן משתנה, זה תמונה שמשתנה, זה מעניין לעקוב אחריה. תראי, הייתי באה לבקר את אמא שלי, הייתה שם אישה אחת, שרה, בן משה קראו לה, משהו כזה. היא הייתה קלת פרס ישראל ב-55, הייתה פרופסור לכימיה. הייתי באה ותמיד ישמע שם על כיסא גלגלים ליד אמא שלי והייתי שואלת אותה מה שלומך. ותמיד הייתה אומרת, נפלא, נהדר, ושלומך את. וראיתי שהיא מרגישה נהדר, היא בתוך שלה, היא לא בלי אני. את מבינה, גם כל אחד היה חולה אחרת. אני כותבת שהמחלה של אמא שלי חשפה איזה פנימיות אחורה שהייתה בה. תמיד.
כן.
זה משהו צייקני. איזה משהו שעכשיו, כאילו, אני מתעסקת בו קצת ספר חדש שאני כותבת, שאני לא יודעת מתי אני פעם אגמור אותו.
שהוא פיקשן?
תראי, מה זה פיקשן? אנחנו חוזרים לממואר, אני לא יודעת, אני משתמשת במציאות מוכרת לי. זה לא רומן מפתח, אני יכולה לעשות, אבל המציאות היא תמיד מוכרת לי. כי שם אני יכולה, כי שם אני קוראת, כי שם אני מכירה את הסמיוטיקה, זאת השפה שאני מכירה. בתוך המציאות הזאת שאני מכירה, מתרחשים דברים שהם גם כן נוגעים למציאות ושאני יכולה לראות אותם. כי אני, וכל מה שאני אעשה הוא אני. אני לא אומרת לך שכל דבר שם קרה או התרחש, אבל זה, האמת בספרות זה לא היה או לא היה. האמת בספרות. אז במובן הזה, זה חשוב היה לי שהוא יהיה ממוארי יותר, מפני שהוא יהיה מדויק יותר, שהוא יהיה קרוב יותר לעובדות, כי התחושה שהייתה לי שם, שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, שאני כבר מנוסה, זאת אומרת, הייתי מנוסה.
היית מהוותיקים, את מדברת שם על ההבדל בין החדשים והוותיקים.
תחשבי שיש לי גם את סבא שלי, אני זוכרת את ההתמודדות של אמא שלי, אז לא, עם הסניליות, כאילו לא בדיוק ידעו, של סבא שלי. ואני זוכרת את הסיפורים, ואני זוכרת שהיה שם אחד, שהיה מאושפז בארצפלד, שהיה רב ראשי. אני לא רוצה להגיד שם, כי חס וחלילה. אבל שהיה צובט לאחות הראשית בתחת. והיינו צוחקים על זה. את יודעת, כן. אני זוכרת את זה עוד מי שהייתי בכיתה ו'.
את באיזשהו מקום כותבת שהמשפחה שלך באה אלייך בטענות שאת מתבוססת במחלה.
כן.
ושמבחינתך זה בדיוק הפוך, שזה כאילו כמו לקפוץ ראש לתוך איזה בריכה של פחד.
אני אף פעם לא הצלחתי להתעלם ממה שמציק לי. מה שמטריד אותי הוא תמיד כל כך כפייתי.
את אומרת באיזשהו שלב שם שבעצם היו סימנים אצל אמא שלך עוד הרבה קודם, ושיש איזה מין הכחשה כזאת. אז איך מתחילים לראות בכלל?
אני ראיתי את זה אצל אמא שלי לאו דווקא בשכחה, אלא בגילויים של צרות עין. שבאמת לא הייתה אופיינית לה. היא הייתה אדם מאוד מאוד לא חשדן. וראיתי את זה מצד אחד, ומצד שני ראיתי את זה בפתיחות יותר גדולה. נגיד הלכנו לתערוכה של פורטרטים, וראינו איזה פורטרט, והיא אמרה זה יפה מאוד, אמרתי לה בעיניי זה סתם חרה. אין פה שום ערך מוסף של הפורטרט. זה היה היפר-ריאליזם. אמרתי לה, אין פה שום ערך מוסף של הפורטרט או משהו כזה. פתאום היא אמרה לי, כן, בעצם זה חרה, צודקת. והרגשתי שזה, שמשהו התרופף. הרגשתי שמשהו כאילו לאט לאט...
זה לא קורה לכולם כשמזדקנים?
לא, היא הייתה נורא מרוסנת עד שזה גם עם אוכל, וכל הזמן הענן הזה של אבא שלה.
היא אי פעם הזכירה את זה? היא אי פעם אמרה?
היא אמרה לי פעם אחת, אני חושבת שמשהו אצלי לא בסדר בראש. מה קורה לי? אמרתי לה, לא קורה לך כלום, כולם שוכחים וזה. ואני שונאת את עצמי עד היום על זה שברגע האמת, במקום להגיד לה, אולי יש קצת ירידה, אבל אנחנו איתך, ואנחנו שומרים עלייך, ואת לא לבד, ואנחנו מלווים אותך, וכל צעד את בשליטה, כל עוד את בשליטה, אז קצת את שוכחת, אנחנו פה כדי להזכיר לך, לא תהי לבד, כל הדברים האלה שאת אומרת, לא, מה פתאום, גם אני לא זוכרת, אפילו אני לא זוכרת איך קוראים לרוני, ואז רוני חטפה קריזה כבר עם הזה, ואמרה, אמא, עד כאן. את יודעת, הדבר הזה, זה כבר לא מצחן בעיני השם.
אמרת לאמא שלך מתישהו במפורש את המילה אלצהיימר?
לא.
זה קשה.
לא. לא אמרתי.
כן.
אבל בגלל זה נסעתי כמה שיכולתי, לא עד הסוף. כי אז התחילה הקורונה, אז עשו הגבלות של ביקורים, וגם אחותי הייתה עם סרטן, אז אסור היה לי להדביק את אחותי. אז לא עד הסוף, אבל בגלל שלא אמרתי אלצהיימר וזה, אז נסעתי בנטל, את יודעת, של הפעם בשבוע עד כמעט הסוף. לפני זה זה היה פעם, כשהייתה בהכרה, אז שלוש פעם בשבוע, ואחרי זה שכבר לא, ואחרי זה שהיא כבר לא הגיבה, וזה גם כן פעם בשבוע. כדי שלא תהיה אחת שלא, את יודעת, שאין לה משפחה.
כן, וכשהיית שם הייתה בך מספיק רגישות וצלילות לראות... את כל הסיפורים האחרים, את מתארת נורא ברגישות גם את העובדות.
חמודת.
על החיים שלהם שלרובנו, אני חושבת הרבה פעמים, אפילו בבית חולים באופן רגיל, זה מין דמויות כאלה, יש להם בדרך כלל מדים, אז הם גם כולן נמסות לאותה דמות שמרחפת, הלוך אחר כך. אז פתאום נתת להם שמות.
זה תהליך שקרה לי, את יודעת, שבהתחלה הייתי מגיעה, ולא ידעתי את שמות המטפלות בזה, עד שקלטתי שכל העסק הוא לגמרי, לגמרי חמולתי. כלומר, מדובר פה בזה משפחה שבעצם משפחה אחת, וכולם שם בנות דודות וזה, ויש שם איזה כמה ראיסים. הם מגרוזיה כולם, מצד אחד מאוד שמרני, מצד שני איזה גסות ביחסם לאוכל, לחיים, לזה. ואת כל הזמן מסתכלת עליהם שהם אוהבי חיים ונותנים לי רצפטים ומספרים לי מה אכלו ואיזה חתונה ומי רקד. וכל מיני נשים שבלי שום כאילו, את יודעת, מאכלות לי כל מיני, ומבסוטות שאני חברה של ירון, המון המון שמחה מול המוות הזה, והבועים האלה שיושבים שם. וגם יש בהם חמלה, והם לא עושות עניין מהחיים כפי שהם. כי אתה לא יכול לעבוד במקום הזה, ולחוות שמחה ולהתחיל לעשות עניין. אז היה משהו שאת יודעת שנאחזתי בהם. בסיפורים האלה שלהם, ושהם נוסעים לגרוזיה, ושם זה בחצי חינם, ושם היה להם, ושם זה ככה, ושם זה ככה. ופה, ושכולם מסתדרים, ומפה מבריחים, ומשם, וכל החיוניות הזאת שלא עושה עניין, החיוניות שאתה מסתכל עליה, שהיא רוכשת והיא ביולוגית, וראיתי אותה, וראיתי אותי בתוכה, זה חוויה מרגשת. באמת, זה האינסטיטוט, זה הדבר הזה, זה כן נמלים הרוכש מייסס האלה וסיפורים, תולדות חיים שהשתבשו ורסיסים ורסיסי משפחות ושנאה ואהבה וכללות ואכזבות וילדים ואחיות ובעלים ומזדיינות של הבעלים, הכל וכולם יהודים, זה מין כמו חדר מראות מטורף כזה. אני אמרתי במובן מסוים על אמא שלי, שאלף אני מודה לה על הספר שלי שאני הכי אוהבת, כי אני הכי אוהבת את 5 ארוחות ביום. ואני מודה לה שהיא הרבה פעמים בחיים לקחה אותי למקומות כאלה.
עוד לפני המחלה? לאיזה מקומות?
את יודעת, גם המשפחה שלה הייתה משפחה נורא לא מאושרת, עם הרבה סיפורים. גם הרחביה הזאת שהייתה מספרת לי עליה, של שנות ה-30, המון כאילו צורות של התבוננות מעמדית בחיים, בכל מיני הקשרים, שזה דברים שהם החומרים של הכתיבה שלי.
כן, ברור.
שממנה. וגם, ובאמת של איזה כבוד נורא נורא גדול לאנושי, הדבר הזה שגם היא, באיזשהו מובן, את יודעת, הייתה מספרת על עליה שהלכה לבקר את אבא שלה, שלא היה בן אדם בעולם שאהבה יותר מאבא שלה, באמת. אף פעם היא לא הייתה יורדת לגופו של דבר.
הסבא שלך גם היה במוסד?
כן, בהרצפלד. זה עכשיו היה מאוד מאוד נדיר, וזה גם כן סיפור שהיו מריצים אצלנו במשפחה, שהם התמודדו עם זה לבד, כי זאת הייתה חברה צעירה, שהאנשים שהגיעו, נגיד סבא וסבתא שלי, לא הגיעו עם ההורים שלהם, הם הגיעו אנשים צעירים. לא היו פה כמעט זקנים. אמא שלי בעצם הייתה שייכת לדור ראשון להתמודדות עם הורים שמאריכים ימים, ואתה לפעמים נאלץ להוציא אותה מהבית. אז התחילו לבנות את כל המוסדות, היו מעט מאוד מקומות כאלה.
וגם הם גררו אשמה על דברים כאלה?
זה היה מאוד מאוד קשה, כי זה היה, תראי, מצד אחד, אם אנחנו כבר מלכלכים, אז סבא וסבתא שלי חיו קטסטרופה. אז סבא שלי, כשהוא התחיל עם השטויות האלה של האלצהיימר, סבתא שלי הייתה משוכנעת שהוא עושה את זה כדי להצבן אותה. היה ברור שזה מגיע לרמות כאלה שאי אפשר להחזיק אותם ביחד, ואז הוא עבר אלינו, כי לא הוציאו הורים מהזה, לא היה את הדבר הזה. ובעצם הם היו חלוצים, כמו שהם היו חלוצים בהרבה דברים, הם היו חלוצים בזה, בהתמודדות של הסיפור של ההורים. ובמובן מסוים, גם היא וגם אבא שלי טיפלו מאוד מאוד יפה בהוריהם, שהאריכו ימים לגמרי. אבל אצל אבא שלי הם האריכו ימים ונשארו צלולים. אצלה היה את האימה הזאת, שלא... פתאום אני זוכרת רק את סבא שלי כאופציה, למרות שהיו שלושה בסדר שם, אבל בגללה, כן?
אבא שלך גם מעריך ימים מאוד, לא?
מעריך ימים, כן, בן 96, אבל הוא כבר אאוט. סבתא שלי, שהייתה מאוד מאוד מבוגרת, וכשסבא שלי נפטר, אני יודעת מה, הייתה בת 91 או 92, וכולם היו מתפעלים כמה היא צלולה וזה, כולם היו נכנסים, ואז היא הייתה שואלת, היה את השיבה על מותו של סבא שלי, וכמו אצל חנוך לוין, את יודעת, סבתא שלי פשוט קרמה חיים. הגיעו כל מיני, כל החברים של אבא שלי וזה וזה, והייתה אומרת להם, נו, טליק, מה אתה אומר, מה יהיה? ואז טליק היה אומר, היה לנו צופה ש... יפנו, יפנה, את יודעת, העתיד, או מה עתיד לבוא אותנו, את כולנו, וזה. והייתה אומרת, כן, כן, ואחר כך עוד היה מגיע, אני יודעת מה, שייקה גביש, והייתה אומרת לו, נו, שייקה, מה יהיה, ואותו, וזה. כולם אמרו כמה היא צלולה. אני חושבת שהאבא שלי, הוא מדבר ב... דפוסים קבועים, ולא לעניין, כבר די הרבה שנים, אנשים לא קולטים שהוא מדקלם. אני לא רוצה להגיע לגיל שאני מדקלמת גם, גם אם אני מדקלמת לעניין. אני כן. לא רוצה לדקלם, כי לדקלם זה להפסיק לחיות. אני לא רוצה להיות במודוס האוטומטי.
איזה דברים פרועים את עושה מאז?
המרחב שבו מתנהלות הפנטזיות שלי, הוא בדרך כלל חדר עבודה שלי. אני שמה לב שאחרי ה... אבל זה... לכי תדעי, זה שכולם מתו, ושזה אחרי המחלה, ושזה כבר... אבא שלי לא יכול לקרוא את זה, ואמא שלי מתה, ואני משוחררת מהרום. פעם שהתפרסם לי ספר בגרמניה, שאלו אותי מה זה בעיניי חירות. אז אמרתי שזה לנשום בעולם דקה אחרי שאין בו את אבא שלי ואמא שלי. את יודעת, פשוט לנשום בעולם שאין לי בו אבא ואמא. את כמי שהורייך האריכו ימים, ואתה יודעת למה כוונתי.
קשה לי, היה לי מאוד קשה לנשום בהתחלה בעולם בלעדיהם, אבל אני רואה, אני מבינה לגמרי למה את מדברת מבחינת היצירה, מבחינת החופש לכתוב מה שאת רוצה לעשות, מה שאת רוצה, מבחינה הזאת, כן.
שם אני מרגישה את החופש שלי. לא ככה, בטעת, לא ככה אכפת לי מה יגידו, מה לא יגידו. באמת, לא כך אכפת.
אני באתי כדי לדבר איתך על הספר ועל אמא שלך וזה, ופתאום סיפרת לי שאיבדת בעצם גם את אחותך.
כן, זה היה הרבה יותר קשה. המוות של אחותי היה לי מאוד קשה, קודם כל כי באמת, באמת, היינו סימביוטיות, זאת אומרת, דיברנו פעם ביום, ועד היום, 19:00, ואני, או משהו קורה ואין לי אותה לדווח, או... וגם אין מי שיראה מבחינתי, כי היא הייתה עין.
למרות ההבדל בגילים.
כן, אבל הבנו אחת את השנייה, ודיברנו אותו דבר, ונשמענו אותו דבר. יש לי חברתי הטובה טעם, היא אמרה לי שכשהיא הכירה אותי, חשבה שאני כזה סוי גנריס, one of a kind, כאילו. ואז היא ראתה את אחותי, והיא לא האמינה שיש שתיים כאלה.
במה היא עסקה אחותך?
היא עבדה עם ילדים, היא הייתה מורה, היא התעסקה עם ילדים במחלקת יום של ילדים חולי סרטן, היא עבדה עם ילדים, הייתה מורה לחינוך מיוחד, עבודות יד וכל הדברים האלה. היא הייתה נהדרת, היא הייתה פנטסטית בזה. הייתה אישה עם הומור הכי שחור.
בכל תקופת האינסטיטוט היה לכם גם הומור מסביב לזה?
אך, זה היה פנטסטי. כן, היה לי אותה, זה היה אלמלא, אפילו כשהיא לא באה איתי, בגלל שהגיש שלי היה חולה, וזה היה יותר מדי. אבל יכולתי לספר לה, ויכולתי לחכות, ויכולתי להגיד לה, ומי הגיע, ומי מת, ומי... אלה היו, זה היה המרחב שבו התקיימתי. את יודעת, כל עוד היא הייתה לי, יכולתי, ידעתי שאני יכולה... לסחוב את העולם. כאילו, וקראו לנו האחיות אנדר. כאילו, גם בגלל האחיות אנדרוס, וגם בגלל שבוויסט, כשהם שחקים, היינו מכריזות תמיד אנדר.
מה זה אנדר בוויסט?
שכאילו ניקח פחות. בוויסט, אתה יכול להכריז או אובר, שתיקח יותר, ואז זה משחק של מלחמה, או אנדר, שזה משחק של פחדנים, שאתה צריך להיפטר. של זהירים.
אוקיי.
אצלנו תמיד ההכרזות היו under, אז היינו, וגם because we underestimate ourselves. וכמובן שהחיות under שכל דבר, גם במשפחה ובמשפחה הרחבה, ובכלל כל דבר שהתמודדנו איתו, עשינו את זה בהצלחה מזהרת. בין אם זה היו אירועים משפחתיים, ובין אם זה היה טיפול באמא שלי, בין טיפול באבא שלי, ולהעביר אותו מפה ולהעביר אותו לשם. החיות under זה היה כוח ש... אני לא יכולה לתאר לך את עוצמתו, אבל זה היה כמו, את יודעת, כוח טבע. את יודעת, מאז שהיא איננה, אני, זה בדידות איומה. פשוט בדידות במובן, יש לי רגעים כאלה, שאני באמת, את יודעת, מדברים על המוות, שיש אנשים שאני לא אראה עוד, כאילו, שאני לא אראה עוד, אבל יש לי חלקת קבר על ידה.
איפה?
במנוחה נכונה בנתניה שם. זה מוזר היה, הלכתי לקנות, הגיס שלי הלך למות, היא הייתה הרוסה, אני טיפלתי בללכת לקנות לו חלקת קבר. וזה בזוגות, כאילו, היה לה חשוב שזה בית קברות חילוני. וקניתי, והיה בחצי מחיר על ידם, אבל גם אם לא היה חצי מחיר על ידם, קניתי על ידם, זאת אומרת, באיזשהו מובן... וקניתי לי ולאחיינית שלי, שהיא גם התגרשה. אז כאילו לי ועליה מעליי.
אתם מתכננים שם חמולה.
כן, והגיס שלי שבאתי כזה להגיד לו שקניתי, והוא שאל אותי איפה, ואמרתי לו מקום פגז, ואני על ידך, ומעליי תהיה נו, הוא אמר בתנאי שהיא סותמת. האשליה הזאת, שגם ממקום של חיים, אני הולכת למקום של, שנשם שחק שם וויסט כמו שצריך או משהו, היא מצחיקה, אבל היא... עשינו איזה מין הרכב כזה. אני מאוד מאוד מרגישה ש... תדעי, איכשהו הולכת אליהם.
כן, יש בך איזה אמונה שיש משהו אחרי
היום-יום
הזה שלנו?
לא. אני לא חושבת שיש. אבל בתחושה או בהתכוונות, הדבר הזה שזה... אוקיי, שאנחנו ביחד בזה, שנעים לי, כאילו. כן. זה קשה, תראי, זה נורא מצחיקי. צד אחד, לפעמים אני אומרת, מה את עושה עניין מהמוות שלך? העולם מלא, 9 מיליארד אנשים, את מי את מעניינת? מה את מעניינת? מה את מזיינת את המור? את יושבת על שטח שאפשר להושיב בו 7 אנשים, תלכי מפה כבר. את יודעת, אני גם את זה אני רואה. ואין מקום לצורת החיים הזאת יותר. של האנשים, האינדיבידואלים, כל אחד מחזיק דירה, גמרנו, אין יותר. ומצד שני, במגירות תחיו וזה, ומצד שני, ואת יודעת, אנחנו לוקחים מקום של צעירים וזה.
טוב, את עוד לא מבוגרת כל כך.
גם שני, אבל את אומרת, את יודעת, עם הקורונה כבר את אומרת, אוקיי, אני כבר את מיטבי נתתי, רק את זה, אני רוצה לגמור את הספר הזה, רבה. אבל לא, לא משנה, את אומרת, אז... ומצד שני, את יודעת, כמה אתה חושב על זה, על המוות. אז אתה חושב שבמובן מסוים אתה חושב על זה, כי אתה חושב... כי זה צובע את החיים, את יודעת. היה לי משפט שהייתי, ידעתי של אלתרמן, על מישהו שהוא חי כרואה אבלים ורוח, הוא מת כאיש היודע עשות. זאת אומרת, הוא חי כשטוטניק, אבל מת כמו שצריך. זאת אומרת, המוות זה אפשרות לתיקון. אז אני אומרת, אוקיי, אז גם אני משתדלת שהחיים יהיו משמעותיים וגם...
תראי, נוכח מה שאת אמרת עכשיו, אני לא רציתי להכניס לשיחה הזאת את השאלה בדבר זה שאת בחרת בן זוג שמבוגר ממך בכל כך הרבה שנים. זה לא מפחיד אותך?
את יודעת, לפעמים אפשר להגיד מצד אחד זה מפחיד. מצד שני, אני יכולה לראות את החיים שלי מפרספקטיבה מסוימת, כאילו בכל מיני שלבים דבקתי בכל מיני מדריכים. הלכתי איתם יד ביד, חלקים שהפחידו אותי, דברים שהייתי צריכה ללמוד, דברים שעניינו אותי. לא תמיד יחסים מאוד תקניים, לא תמיד מדריכים על פי ספר, ואף על פי כן, אנשים שליוו אותי. ויש משהו בירון שקלטתי, שנפגשנו, שאני לומדת ממנו, וזה משהו כזה... שהיה מאוד מאוד חזק בתקופה שהכרתי אותו, איזה סוג של אירוניה עצמית, שלא לעשות מעצמו עניין. שאני באתי כמובן מהמקום הזה של אמא שלי, שההתנהגות שלנו זה דבר מכריע. ויש משהו גם נורא נורא יפה בהזדקנות שלו. או לא נורא, זאת אומרת, זה מעניין אותי, זה איזה משהו כזה, שאני מתעניינת פה. הרבה פעמים יוצא שאני חיה עם אנשים שנמצאים בשלבים שמעניינים אותי, או שיש להם איזה סיפור שמעניין אותי, או מעניין אותי. אחרת עם מישהו זה, אתה יודע, זה לטייל איתו כברת דרך. למרות שאנחנו ביחד בשנים, כבר 13 שנים, מקווה שיהיו לנו, אבל תענוג לחיות איתו, כלומר יש מה ללמוד ממנו בזה, באמת. וגם בלהזדקן, לפי שעה, כן? אבל יש לו איזה... איזה הומור, איזה נדיבות, ולא, את ההורים שלי כל הזמן היה להם את העניין הזה, שהם נערכו לכל דבר מבעוד מועד. והמבעוד מועד הזה אף פעם לא התאים, כשהם הגיעו לרגע, זה אף פעם לא התאים. אבל היה להם הכי חשוב להיות מתוכננים. יש משהו באופן שבו הוא מקבל דברים, לא עושה עניין, משחרר, שהוא באמת מקסים.
אני נורא מודה לך על השיחה. היה לי מאוד מעניין.
באמת, יופי. גם לי. מעניין ומרגש.